שמואל א', פרק ט"ו. ויאמר שמואל אל שאול, מי שרוצה יש דפים פה. כן. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למושכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. יש פה בעצם התחלה חדשה, יחסים, התחושה היא, כן, כאילו לא קרה כלום. בואו ננסה עוד סשן. לא הצליח בפעם הקודמת, זוכרים פרק י' ד', יש לנו את יונתן ושאול, שאול לא יוצא שם מאוד מאוד מרשים, רוצה להרוג את בנו, מי שמציל אותו זה העם, זה לא שאול, שאול דברק בפורמליזם. בפרק הקודם לפרק י' ד', פרק י' ג', יש לנו את זה ששמואל לא שאול לא מחכה שבעת ימים, ואנחנו נקים הכל מהשולחן ופותחים משהו חדש. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. התחלנו הרגע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צריך עכשיו לסגור חשבון עם עמלק. וכשאנחנו מדברים עם עמלק, הבאתי בפניכם את שתי הפרשיות. פרשייה אחת בשמות, שקראנו לפני כמה שבועות. זה הייתי אומר הפרשייה הממלכתית, ויש את הפרשייה החברתית. הממלכתית אומרת, ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחה ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. למה תהיה מחייה כזאת לעמלק? מה עשה עמלק לא טוב? תגיד לי מילים, מה לא טוב? אני קורא בפניכם פה ככה, כדי שהכל ייכנס בשני עמודים, לא הבאתי. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, צא להילחם בעמלק, עולים ראש הגבעה, ידי משה כבדים, יחלוש יהושע. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר כי יד על כסף מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה כל כך תורה במה שהעמלק עשה?
מה זאת אומרת?
מלחם
ישראל?
בסדר, תשווה את זה למה שאנחנו רואים בדברים קפה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. אתה היית חלש אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. אתה
היית... מה, זה טענה לאתיקה? כאילו...
לא, שנייה.
יוצאים מלחמה, זה לא הייתי אף פעם.
לא, אבל בדברים יש כאילו... תעשה מלחמה יפה. אתה היית חלש, נכון? ויזנב בך. מה זה רלוונטי ויזנב? תמיד...
טרור.
כאילו...
מה זה רלוונטי שאתה חלש? זה גם...
איך אומרים? בעיה שלך. והיום ואני וחשב לא איך עליך מכל אוהביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. נכון, זה הפרשה, נקרא בשבת הבאה, ואז התימנים זוכים לעדנה והטריפולטיים, כל אחד עולה עם הזכר שלו. אבל יש פה בעצם כיוון אחר, כלומר, וואלה, איך היה בזה טישו, יש פה? שכח, תודה. בעצם המלחמה היא לא מוסרית, אז כמובן שלדבר על מוסריות ומלחמה זה לא נדבק, אבל יש פה תחושה שזה לא הוגן. כלומר, אם המלחמה בשמות זה רש"י הידוע שציננו את האמבטי, אז נבלו אלופי אדום, מלאי מואב יחזי מורד, נמור כל יושבי כנען, ומישהו בא ושם את הסיכה בבלון, פתאום פה זה סתם, זה קרב לא פר, ועל החוסר פריות. בדרך, ויזנב, מכשלים, אתה עייף, יגיע. כל הפעלים האלה באים להגיד, לא הוגן. עכשיו פה ברור שהדיבור האלוקי מרפרר לספר דברים. שם לו בדרך בעלותו ממצרים. העניין של הדרך אני מודה לכם. העניין של הדרך זה בעצם הסיפור פה, ולכן יש פה משהו, יש פה תיקון מוסרי של ההתנהגות העמלקית. אתה לך והקיטה את עמלק, משהו כמו מידה כנגד מידה כזה, הם הלכו על החלשים, אתה גם הולך על החלשים. זה התחושה. החרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צמי, מגמל ועד חמור, קטגורית כולם. וישמר שאול את העם ויפקדם בתלאים 200 אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. יש לנו פה ציבור גדול, הרבה יותר קרוב לממדים של המלחמה עם נחש, היו 330 אלף, מאשר 600 המסכנים שנשארו במלחמה מול פלישתים. נכון? פתאום החבר'ה יצאו מהמערות, מהחווחים, פתאום הצבא חוזר לכוחו הראשוני. ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל, ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו ורדו מתוך המלאקי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותי מצרים, ויסר קיני מתוך המלאק. מה זה הצמד של יתרו והקיני והמלאק? למה פתאום הם גרים אלה בתוך אלה? מה החבירה הזאת?
שניהם
לכאורה
גם שייכים למצרים.
זהו,
הם
באזור מצרים.
הם היו שם, נגמרת פרשת המלאק בשילי פרשת בשלח, מתחיל וישמע יתרו כהן מדיין פרשת יתרו. למה הם תמיד בהצמדה כזאת? מה יש פה?
שניהם גויים, שניהם מתקשרים עם המסכנים.
זה מוזר, אבל פעם אחרונה שהוזכר הקייני זה מיעל.
נכון. אגב, ושם גם לא רחוק, יש את גדודי המלאקים שפושטים, ואז מגיע גדעון, זה בפרק זרים, בשופטים. אבל מה זה הביחד הזה? איזה מין ביחד?
שכנות.
אבל מבחינה סימבולית, כאילו יש פה למעשה את שני הכתבים. הכי אוהב שלנו והכי לא אוהב. בסדר? והם דווקא מסתדרים ביחד. איזה מין מגורים זה? אם המלאק זה הרוע והנגטיביות, יתרו זה בעצם החסד והאמונה. אם המלאק מייצג כל הזמן את האנטיגון, יתרו מנסה לעזור לנו. בין אם נגיד, כמו לפי רמב"ן שהוא מגיע לפני מתן תורה, שזה פשט הכתוב. לבין אם נגיד כמו אבן עזרא שהולך דווקא לפי פשט העניין שמגיע אחרי מתן תורה, הרי מתי משה קורס? אחרי שיש תורה ואז באים ואז יש תורים, נבון טיבול. אמנם הדרשנים תמיד שואלים איך מוישה רבינו עצמו לא ידע לבד, מה חוכמה גדולה, מה הוא לא הרגיש שאין לו זמן, מה צריך להיות איזה גדול הדור הזה. בין כך, הזוגיות הזאת בין המלאק ליתרו היא דבר שלא מספיק מחובר. מדוע הם ביחד? אם יתרו הוא כזה פרו-ישראלי והמלאק הוא כזה אנטי-ישראלי, איך הם ביחד עובדים? אז כן, יש פה משהו שמבקש שאול מהקייני שישמתו מתוך המלאק, כי עוד מעט יהיה מלחמה. אבל זה אולי גם אומר משהו על הבדידות שעם ישראל נמצא. גם החבר הכי קרוב שלו הוא בעצם גם החבר הכי קרוב של השונא הגדול. זאת אומרת, אתה די לבד. מין תפיסה כזאת שאל תבטחו בנדיבים, אין מה לעשות. גם החברים שלך בעצם יגלו את הסודות הכי גדולים, כי הם חברים גם שלו. ויך שאול את המלאק מחבילה בו החשור אשר על פני מצרים. ויתפוס את הגג מלך המלאק ואת כל העם אחרים לפיכם. אין, בניגוד למה שאני חשבתי תמיד, שאול לא היה פציפיסט. יש את הפסקה שהרב קוק כותב בקובץ א' בשמונה קבצים, ששאול למעשה היה מין הכנה גדולה למלכות, איזה מין חסד בלי כלים, ולכן הוא לא היה יכול להיות מלך ישראל. כי מלך צריך גם גבורה, הלב נמצא בצד שמאל, כמו שהשפת אמת כותב, מביא בשם סבו חידוש הערים, מי שאהב להביא את זה רב עמיטל, מה יפו פעמייך בנעלים. הפעמים ההיפעמות, אבל הטיפה עם רוחו ההתלהבות בתוך הנעלים. בנעלים, למה סתם תעוף? חסר משמעות. אבל שיש לך הקשר, יש לך איזה קונטקסט, אתה יכול לפעול בתוך הקונטקסט. מה יפו פעמייך בנעלים. אוקיי. ואצל שאול מנסה הרב קוק לומר, וכן מנסים כל היפים להגיד שהוא חמל על הגג, כאן הוא נחמד, אבל הוא לא חמל על כל השאר. כלומר, הוא מחרים את כל העם, משמע ש... אין לו בעיה ככה לגמור את החבר'ה. יש פה משהו ספציפי עם הגג, כלומר, כשאתה קורא את פשט הכתובים, אתה מאבד את הסולידריות הזאת עם שאול, איזה... השמאלן הראשון, בסדר? דוד, כאילו... הממלכתי הראשון, נכון? ושאול השמאלן הראשון, ושלמה... מה נגיד הראשון?
עדיין
הגיע. לא, לא הגענו, טוב.
הממשלה החדשה.
הממשלה החדשה.
בנט.
בנט הראשון?
לא,
זה דוד. ויחרמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים. על הקרים, על כל הטוב. ולא עבו אחרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרים. אוקיי, צריך לקרוא את זה ככה. ויחרמול שאול על הגג. ועם על מיטב הצון, כן? סרס המקרא הוא פרשהו. למה? למה? למה הוא משאיר אותם? עכשיו פה חשבתי באמת להסתכל ביהושע פרק י'. ביהושע פרק י', יש לנו שם את המלחמה של חמשת המלכים, ובפסוק כ"ד אפשר לקרוא, ויהי כהוציאם את המלכים האלה ליהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, כי הובו שימו את רגליכם על צווארי המלאכים האלה ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. לומר משהו במלחמה העתיקה בעצם זה מלחמה על האגו, מסתבר שגם במלחמות העכשוויות, כן? זה פסיכי להילחם. למה להילחם? לא חשוב על זה. למה אנשים גדולים... זה באמת פסיכי, אני לרגע רוצה לתת פמפלט שמאלנים מאוד. היום הממשלה הולכת להיבנות על כן שוויון בנטל, לא שוויון, זה לא הוגן שאתה כן תתגייס, לא תתגייס, בסדר, מסכים. אבל הסיטואציה שכל אדם מישראל נותן חלק מאוד משמעותי מחייו לטובת מלחמה. אין לנו ברירה, הם מתחילים, אנטישמיות, שנאת ישראל, ירדה שנאת, נכון. אבל בפועל, מה אנשים עושים? נלחמים, פיו פיו. אי אפשר לדבר, בסדר, כולם בישראל, כל המפלגות, כולם יודעים שאי אפשר להגיע להסדר, כנראה שאין ברירה. ודאי לא עם מעצמות כמו איראן. אבל שאתה חושב על זה לרגע ואתה מתנתק, אתה אומר, בוא נה, על מה רבים? בשביל מה? מה יצא מלהרוג להוא, לאכול להוא, אתה תוכל להוא, יש פה?
שאלה.
נכון?
מה
העניין? או אתה יוצא מעזה, ממשיכים לראות. בוא נאמר. ובעידן העתיק זה היה עוד יותר על השולחן. כלומר, הסיפור היה אגו. אם אני תופס אותך, אני הולך לך לצבא. או קוצצים בתחילת שופטים את אצבעות אדוני בזק, נכון, ממש בפרק הראשון. 70 מלאכים שהוא מאכיל שם, איך הוא אומר שם ממש בהתחלה, פרק א', 70 מלאכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלאכים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים והביאו ירושלים ועמוד שם. אדוני בזק עשה את זה לכולם, אחר כך עושים לו, כך זה עובד. רוצה שאול לתפוס למעשה את הגג ולעשות לו את מה שנהוג. עכשיו, הציווי אלוקי אומר לו לא. תרחם, אל תעשה את זה. אבא תרחם. אל תתפוס אותו, אל תעשה פה איזה שואו, אל תעשה פה... תקריבי ענק לראות אותו, איך חותכים אותו.
בלי פאטוס.
תעשה את זה. בסדר? שאול רוצה את הפאטוס. שאול אומר, אם אני עושה את זה, וכל הרשתות מדווחים בתמונות, ויראו אותי חותך אותו ומשוסף אותו, וואלה, אני פה עד הסוף. זה מה שרוצים, נכון? מלך חזק. זה מה שהעם רוצה, מלך חזק. אני הולך לתת לו את זה.
זה במילה, המילה היא
בהמון. כן, אבל התחושה היא שה... אחרי שהוא הורג את כולם, ואת כל העם מחירים לפי חרב, ויחמול לדעתי הוא קצת אירוני. זאת אומרת, אם אתה אחד שלא יכול לגעת באף אחד, אני מבין. ויחמול על הגג.
למה אתה קורא זה מסורס?
ויתפוס את הגג.
זה גם לא מסורת. כן.
ויחמול שאול ועם על הגג ועל מיטב הצאן. עכשיו, הוא הרג את כולם. למה עליו הוא חומל? כלומר, כשאתה קורא את התנ"ך, אתה מבין שיש קונטקסט שבו תופסים את המלאכים. זה חמלה חשודה. זה, אני אומר, זה השערה שלי. אבל זה השפה ששאול מציע. זה מה שעשו לאדוני בזק, זה מה שיהושע עשה. והוא רוצה כאילו להיכנס לפנתיאון. בפנתיאון יש המלך, זה לא סתם איזה מלך שהסתובב פה, מחר בייגלה נהיה המלך, עכשיו אתה תופס פה, זה המלך. אחרת קשה מאוד להבין. אבל אם באמת אדם מגלה רגש, אני יכול להגיד לא, הציווי זה באמת לעשות את רצון השם בלי בכלל לשבור את הראש מה אתה רוצה. אבל פה התחושה היא שהוא בעצם רצה לעשות פה אקט יותר פומפוזי, יותר לגרמי ממה שהשם רצה. השם אמר, תשחרר את עצמך, תרגו אותו כמו כולם, אל תעשה פה אירוע. ודווקא הוא בסופו של דבר פספס פה את הנקודה הזו. שוב, אני אומר, אפשר עדיין ללכת בכיוון, כמו שהרב קוק מפאר בשמונה קבצים, שזה חמלה, שזה בעצם איזה תחושה נורא עדינה ביחס אליו. יש פה שני כיוונים, אני ככה רוקד על השניים. כאילו, החידוש בשבילי זה שהוא היה גם, שהוא היה ימני. תמיד ידעתי שהוא השמאלני, עכשיו החידוש שהוא גם היה ימני. ואם דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, יישב מאחריי, ואת דבריי לא הקים, ואיחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. מה לשמואל רוצה?
שמואל?
כן,
מה
קדוש ברוך
הוא רוצה?
הוא לא רוצה מה אמרתי, שיצא בחוץ.
למה
הקדוש ברוך
הוא
שם
מלך מלכתחילה? שמואל כאילו תקוע פה בין העם ובין
הקדוש ברוך הוא. לא, שנייה, בהתחלה שמואל, בוא נעשה את הרצף. בהתחלה הוא לא רוצה, אחר כך הוא לא רוצה אותו, אחר כך הוא רוצה אותו, וכשהוא נזכר לרצות אותו, אף אחד לא רוצה אותו, לא השם ולא העם. כאילו באיזה סלום מושן
כאילו. משהו בהנמקה לא טוב לי. כאילו, אם היה רק את דבריי לא הקים, כי שב מאחריי. התנועה של שאול היא ממש לא שב מאחריי. כאילו, הוא לא בוגד, הוא לא... כאילו, אין משהו בחטא שהוא... אם נקרא לזה חטא למה שהוא עשה, זה לא... אין בזה משהו שהוא מכוון כלפי... כן, אין, זה לא קיים שם.
כן, לכן שוב אני נצמד להכיר, ואני אומר, יש פה איזה אינטרס של שאול על פני האינטרס האלוקי. חייב להיות פה אינטרס. כי אם זה רק חמלה, בסדר, לא יכול. בדיוק דיברה איתי מישהי השבוע על שהבן שלה לא מתאים לגיוס, ואז סיפרה לי סיפור נורא נוגע ללב.
אבל גם אם אני הולך בכיוון הזה, בכל זאת הוא מת בסוף, כאילו. הוא הולך להרוג אותו בסוף. זה לא...
כן, אבל האקט הזה, אל תעשה רווחים פוליטיים בשביל עצמך על חשבון. ואז כאילו הקדוש ברוך הוא יוצא פה בעל החמלה. יש אילוץ, צריך לעשות קיצוץ בתקציב. אבל אל תחייך. בסדר? בסדר, תכאב, תעשה את ההתנתקות ותבכה. זה הכל. כשחיילים שם באו לפעמים, אף אחד לא חשב ש... לא יודע, אף אחד. היו כאלה שחשבו שזה יקרה, לפחות תראה את הכאב. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל אמור בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד ואיסוב ויעבור וירד הגלגל. שאול בעצם מנצח, שאול עכשיו עושה, מקים מונומנטים לניצחון הגדול, הגג בידו, הוא כבר מפנטז, ככה, תופס את הראש של הגג, רגל אחת על הצוואר, לאט לאט הוא מנתק את הראש, כאילו, והכל בשידור ישיר, ולכל העולם. זהו, זה מבחינת שאול, אם אני לרגע בכיוון הזה, כבר מציב לו יד. אם הוא סתם חמל, לא יכול, לא יכול. כן, אין פה הירואיקה. סיפרתי על מישהי שסיפרה לי שהבן שלה הוא ילד קצת עם מוגבלות, והצבא מאוד רצה לגייס אותו. ואז, מודיעין, גאון. שאול לא מתאים לאווירה הכלל, ואז היא ביקשה להגיע יחד איתו, הגיעה יחד איתו, והיה כיסא אחד פנוי, לא ולא. היא התיישבה, הוא לא יודע מה לעשות, התיישב עליה. אז כל, אתה יודע, כל הוועדה אמרו, אוקיי, הבנו את הסיפור, כל טוב שלו. עכשיו, הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא לא עשה טריק. אתה מבין? הוא לא כמו... זה, ככה הוא חי, בגיל 18. זה סיפור דוקר, כלומר, הוא לא בא להרוויח. אם שאולה אמר, אני לא יכול. פה זה לא התחושה, הוא כבר מקים לו יד, הוא מצטלם. הוא יועץ התקשורת שלו כבר שעולה אחרי סמסים ונותן עדכונים בפייס לכול. כלומר, יש פה איזה משהו מתוכנן. שוב, אני הולך על אגף הימין לרגע. התחושה היא פה ששאול יודע לתמרן את המערכת. ואמרו שמואל אל שאול, ואמר לו, שאול ברוך אתה לאדוני, קימותי את דבר השם. כאילו, עשיתי זה. והיום שמואל, הוא מת כל הצון הזה באוזני. נכון, תמיד הדרשנים פה עושים את כל הצון, הוא מת. וכל הבקר אשר אנוכי שומע ואמר שאול מהמלכי הביאו אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבורך לאדוני אלוהיך ואת היותר החרם לו. הכל אנחנו עושים בשבילך, זה כמו הכל כדי לפנק אותך בשבילנו. שמואל, הכל העם עושה כדי שתהיה מבסוט. לזבוח להשם אלוהיך. כל השאר החרמנו, אחד לא השאר. אבל אמרנו, נפנק אותך באיזה זבח. הבאנו. זהו, לא יכול להגיד כלום. ואומר שמואל לשאול הערב, אגיד עליך את אשר דיבר אדוני אלי לילה, ויאמר, לא דבר. ואומר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. וימשכך אדוני למלך על ישראל. וישלחך אדוני בדרך. שוב, בדרך הזאת. דרך בעלות חיים מצרים. ויאמר, לך והחמת את החטאים, את המלאק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. להחרים את המלאק זה להחרים את החטא בעולם. עד כלותם. ולמה לא שמעת בכל העם ותעת אל... בכל השם ותעת אל השלל, ות... תעש הרע בעיני אדוני. הפועל הזה, ותעת, כן, הבאתי למטה בירה שלוש, ויעת העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה ויוכל העם על אדם. כאילו, אי אפשר לתפוס אותם. אז עכשיו הוא אומר לו, אתה, עטת על השלל, ושם, בפרק י' ד', פרק הקודם, ויאמר, ויגידו לשאול למור הנה העם חוטאים לאדוני ליכול על אדם, ויאמר, בגדתם גולו אליי היום אבן גדולה. תעצרו. שאול יודע לעצור את ההתפרצות הזאת, ופה אתה חלק מההתפרצות. שרצית היית יכול, למה עכשיו לא רצית? אומר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול אדוני ואלך בדרך אשר שלחני אדוני ואביא את אגג מלך המלך ואת המלך החרמתי. הלכתי בדרך. הכל בדרך, מה עושים בדרך? הבאתי את אגג מלך המלך, לא הבאתי סתם אדם, הבאתי אותו כדי לעשות פה משפט ראווה, כמו היה פה אייכמן, משפט ראווה. אגב, אייכמן, הנשיא בן צבי, שהיו שביקשו לחון את אייכמן, אז הוא אמר... ויאמר שמואל הגישו אליי את אגג מלך המלאק, וילך מלאו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן שר מר המוות, ויאמר שמואל כאשר שקלה עם המנשים חרבך, זה מה שענה בן צבי, הנשיא יצחק בן צבי, לעותרים משמאל שביקשו לחון את אייכמן. אצל דמניוק זה היה סיפור שונה כבר. הם פשוט לא הצליחו, ההרכב של שמגר ומנחם אלון וארון ברק לא הצליח להשתכנע,
שזה אחינו.
הם אמרו ש... מצד המציאות פשוט שזהו, מצד הראיות אין ראיות מספיקות. ושחררו אותו.
מי, את אייכמן?
לא, את דמניוק, דמניוק, בשנות הראשית שלו... כן, אייכמן בשנות ה-60 הרגו. זה אני חושב...
היחידה.
כן, ואז בן צבי בנאום ידוע שלו ציטט את הפסוקים האלה למד ב' ולמד ג' וישסף שאול את הגג ואמר לא נכון אותו. זה, ככה הוא חתם את הנאום, זה נאום מאוד מפורסם שלאחריו בעצם הרגו את אייכמן.
חטפו אותו
במלכודת דבש. זה איסר הראל וכל מה שעשה משהו בארגנטינה. והיה ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לסבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. עוד פעם, אלוהיך. כאילו, מה הלחץ? ובשבילך עשינו. ואביא את הגג מלך המלאק, זה גם התחושה, הכל בשבילך. לא בשביל עצמנו כלום. היום אומר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בכל אדוני נשמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים. כי חטאת קסם מרי ואבנו טרפים הפצר, יען מעשת את דבר אדוני והיא מסחה ממלך. כן, אתה אמרת את פי השם, והמרי הזה הוא כעבודה זרה. אבן טרפים הפצר, הפצר זה מרד. מי שלא שומע בכל השם, הוא מורד בו. והקדוש ברוך הוא לא רוצה זבח טוב, רוצה שמיעה בקולו. ואם פה אני חוזר לכל המהלך שעשינו בראשית השנה, על חנה ושמואל, יש לנו את אלי וביתו, פורמליזם דתיים, מה שצריך לעשות עושים, אבל אין לב. שמואל וחנה זה קוראי שמו, כל בתוך חנה, תפילה שקטה. נכון, התפילה הפנימית ביותר, חנה מלמדת את התפילה, לא היה מישהו שקרא השם צבאות. זה המאבק שלהם. לכן הוא גם מאבק במלך. הוא חושב שמלך, שוב, יהיה פורמליזם, פורמליזם מדיני, פורמליזם דתי, הוא חושש מזה. ובדיוק פה, זה הנאום ש... נאום חייו, ברגע הזה אומר. העיקר זה הלב. שמוע בכל השם. שמואל בקוראי שמו. ראינו את זה בפרק ח'. שכל הנאום שהוא אומר שם בגלגל, כל העניין של שמיעה בכל השם. לא הטוטם, לא האקט, לא האחיזה בדבר. ופה בעצם שאול החמיץ. שמואל יכול להביא את כל קריאת חייו אל הקצה. זהו. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. אוקיי, בסיבוב השלישי של שאול הוא אומר חטאתי, וגם פה מאשים את העם. שמה? על מה הוא מדבר? איפה הגג בסיפור?
זה לא הגג.
אין הגג. הרי בינינו, הצון, כמה כבשים האלה שמחסו עליהם כדי לעשות מנגל אחר כסטקים, זה לא הסיפור. לא לפה ולא לפה, הסיפור זה הגג, שאול בסוף לא מתייחס לזה.
כי אתה
אמר
ששמואל בהתחלה היא באמת לא נשמע כאילו יש משהו על הגג עצמו.
אז עכשיו זה באמת נקודה מאוד מעניינת מה שגלעד אומר, האם יש פה טענה כנגד העניין של הגג, או הסיפור זה השלל?
יכול להיות שהשלל הזה כולל בתוכו גם את לקיחת הגג כשלל, או הגבורה שאפשר לייצא מההרג שלו, גם כשלל, אבל זה חבוי בתוך המילים, כאילו...
או...
לא הייתי מצפה משם לחלץ את זה משם.
או... שאני מסתובב סביב הדבר עצמו, אני מדבר איתך על השלל, אבל בעצם מה הסיפור? שני כבשים מפה, ארבע פרות מפה, הסיפור זה הגג. תגיע לשם בעצמך, אל תיתן לי להוציא את המילים הפרושות. כאילו, תגיד אתה ואז שנינו נרד מהעץ. הוא לא אומר. גם בסיבוב האחרון, הוא נשאר בסיבוב של השלל. העם רצה, זה לא אני. ואתה סנה את חטאתי ושוב עמי ושתחווה לאדוני, אל תערוף עכשיו. שמואל, אל תערוף. יש קושי בינינו, לא הסתדרנו בסיבוב הקודם שלנו, עכשיו בוא נרכיב ממשלה ביחד. אתה, אני, שתחווה ביחד. יצילום יפה, זהו. אל תהיה כזה, איך אומרים? אל תתקטנן איתי. איך בגדול. הון שמואל פה יוצא, מישהו שתופס אותו על הפיק הקטן.
רק שאתם לא תיבעלו בעשר חמישה תהיה הזקה. שתגיד מוסדות.
צריך להיכנס למקלט.
ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך. בסדר, הוא מקלקל את האידיליה. זה כמו חתונה. יצא לי כמה פעמים. כמה פעמים גם ערכתי חופה פילושים, ואז אני נראה לי הייתי יותר לחוץ שאני
ערכתי בפעם הראשונה או השנייה בשם החתונה שלי. ואז כחתן. ואז אתה רוצה שהכל יסתדר ושהאבא יעמוד פה ובאיזשהו שלב ראש מתחילים להריב. מי מקבל את הברכה השביעית? סיכמנו שזה הצד של החתן. אבל האבא של הכלה אומר לו, אבל שדיברנו סבא היה בבית חולים, הוא יצא. הוא יצא. אם אתה לא נותן להם ברכה, אין להם דירה. כאילו, אל תפריע עכשיו. שמואל מחליט לעבור. שמואל לא מוכן. שמואל אומר לו, תשמע, אני לא קונה פה את זה, את הפוליטיקלי קורקט שלך. לא מוכן. לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני והמסכה אדוני מיות מלך על ישראל. ואיסוב שמואל ללכת ויחזק מכנף מעילו ועיקרה, מי קורא למי? זה סוגיה.
נראה לי שהכי הגיוני זה ששמואל יקרא
לשם. אז זהו, אתה אומר, ההגיוני ביותר ש...
אבל זה שמואל הזה שמסתובב.
נכון.
רגע, אתה אומר שמואל קורא לשאול.
כן.
עכשיו אם אני נזכר...
שמואל מסתובב, מחזיק את האף מי ששאול מסתובב ללכת וקורא...
הוא קורא כשהוא הולך. בקריז כזה, כאילו, תופס אותו כזה?
לא, הוא עושה מעשה...
סימבולי?
מעשה סימבולי.
שתופס לו תמיד ואומר לו...
מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד שזה היה מקרה, ושמואל כאילו הוא רחב על המקרה. כאילו... תמיד זאת
האופציה השנייה.
תראה, יש על... שהוא בא להסתובב, שאול במקרה, רצה... מה שהוא רצה, כאילו...
אני דווקא
לך האופציה
השנייה,
יותר נחמד. אבל יש ארבע אופציות,
חבר'ה. למה ארבע?
שאול לעצמו, שמואל לעצמו, שמואל לשאול, שאול לשמואל. טוב?
אתה מחליט לעצמו, איך אפשר להסתובב
ולקרוא... ואיסוף שמואל ללכת, ואז כאילו, בעצבים אומר, כאילו תראה, זה לא פשוט, תופס את המין של עצמו קורא. זה כמו האמן הזה שעובר בסוף ההופעת הגיטרה של עצמו. אי אפשר להכיל את מה שהיה פה עכשיו, אפילו הגיטרה שלי לא מכילה, נכון? אני אומר, זה ודאי אופציות קצה, יותר מסתבר שאחד קובע לשני. אז אחיה אומר, שמואל קורא על שאול. גלעד?
צד השני.
למה?
סתם כי זה יותר פורפוזי.
כאילו שאול רוצה לעצור את הכל ברגע האחרון כזה?
כי זה נקרא לשאול בידיים.
ואתה עוד קורא לו את המעיל, כאילו. ואתה עוד מעיל לקרוא אחרי
שאול. לא בתוכך. זה כאילו... אם המעיל עכשיו מסמל את
ממלך ישראל,
שאול הוא זה שקורע אותה, לא אף אחד אחר. שאול עושה את זה בידיים שלו.
ומי זה האיש של המעיל? מעיל קטון תעשה לו אמו. הלבוש, זה בעצם, זה כמו הכובע המרופד של שרנסקי? הצבאי הזה, מכירים?
שרנסקי. הכלב.
מה?
הכובע הכלב.
הכובע הכלב של שרנסקי, זה... ככה זה הולך. אין, בלי הכובע הוא לא יכול להתקדם. המעיל זה עם שמואל. בלי המעיל הוא לא יכול לסוף. אתה קורא לו את הדבר שזה הכי הוא. בין כך אם נגיד, בין כך הכל נקרא פה. החלום הגדול נקרא. ואומר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך טוב ממך. זה הכי נורא. הוא לא רק קורא ממך. נותן את זה לבחור יותר טוב, ולא סתם בחור יותר טוב, הוא חבר הכי טוב שלך, לרעך טוב ממך. אם תביא לי פה איזה יבוא חוץ, אין בעיה. תביא לי מישהו מהשיכון לידי, חבר שלי, והוא יותר טוב ממך. זה פגיעה שאין לתאר. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. מה זה הפסוק הזה פה?
לא ברור.
ופתאום איזה רם במכינה, נכנס, הכניס את זה, נכון, זה ככה מסתיימים הנאומים בערב יום העצמאות. וגם עם התנועת יד הזאת כזה של כמו מגב אבל הפוך, לא ככה, ככה. נכון? ויאמר חטאתי אתה קפדני נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אליך, כולם הגיעו, אל תהרוס עכשיו את התמונה, אחי, לג שמואל. תראו, תראו איך זה נוגע ללב. אני רוצה לרגע סימפתיה לשאול. כאילו, למה אתה הורס? סדר, לא שמעתי, כן שמעתי, לא נחמד, כן נחמד. למה בשידור חי? חי כך בחדרי חדרים.
מה זה,
מה זה
הנצח ישראל לשקר? מה זה, הרת העורך? כאילו, מה זה? זה מישהו אומר את זה?
לא, זה המספר האלקטורלי.
כן.
שבעצם אומר, תשמע, למרות שאין מלך עכשיו, נכון? זה רגע נורא קשה. תקופת מעבר.
נשרוד את זה.
אין שאול, ואין תראה הטוב, זה תעלומה. זה כמו עכשיו, הכלכלה. זה מציאות לא פשוטה. שהיה לנו פה את העס, שנקרא סטנלי פישר. עוד יש לנו מתפתח. אין החדש. משקיעים לא יגיעו שאין מישהו ששולט במטבע. נכון? אתה חייב. כדי לייצב את השוק, אתה חייב מישהו נמצא בראש ואומר, חבר'ה, הכל בסדר. אין. אומר לך הפסוק, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם, אל תדאג. נצח ישראל שולט במטב. עכשיו, זה כאילו ההקשר. אני מודה שזה נראה פה איזה מישהו שלוקח את הכדור אליו בחזרה, ואז חוזר למגרש. והיה שוב שמואל אחרי שאול, והשתחו שאול לדומי. שמואל לא. שמואל פה מוכוון מטרה, זה לא הזמן לעשות פה איזה פסאודות, כסים דתיים. דווקא הוא פתאום פתאום איש צבא, צריך לסיים את המשימה. עכשיו לא אומרים תפילת הדרך ולא עושים שיעור תורני. עכשיו תן לסיים עם הגג. ואומר שמואל, הגישו אליי את הגג מלך עמלק, וילך אליו הגג מעדנות. ואומר הגג אכן שר מר המוות, שר רדק מפרש הגיע. ואומר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך, וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמטה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. וזה אולי הפסוק הכי עצוב פה בפרק. זהו, זה על אמת. כל אחד הולך לבית שלו, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו. יותר אף אחד לא רואה את השני. למפגש האחרון, מדוע? כי יתאבל שמואל אל שאול, ואדוני ניחם כי ימליך שאול את שאול על ישראל. הוא לא יכול לראות אותו, כי זה מרוב החמצה. זה כמו לראות את התלמיד הכי טוב בישיבה, שכולם בישיבה אמרו שהוא הולך להיות הרב הראשי הבא. יום אחד אתה רואה אותו שהוא בשער יסמין במלכה, הוא שומר. איך שאתה רואה אותו עושה אחורה אחרי, אתה הולך לשער שני. אתה לא יכול לראות את הסיטואציה. איך זה? כולם, הוא סיים דיינות בסוף שיעור ורזה. הציעו לו כבר הצעות להיות רבי שוב בשיעור זין. בסוף הוא צריך עם אגנומטר כל הזמן לעשות לרוסיות שבתוך בתיק שלהם יש טישו לבדוק שאין מטען. אתה לא יכול להכיל את זה, אתה בורח. שמואל לא יכול להכיל את החלום הגדול. שוב, שהוא לא הלך איתו בהתחלה. באיזשהו שלב רק הוא השתכנע, שלב מאוד מאוחר. שזה הולך נגדו. ובתחילת פרק ט"ז, אני אגיד הקדוש ברוך הוא, וזה באמת דבר שקשה לי להבין. טוב, הנאמנות האדירה הזאת של שמואל לשאול. לכאורה יש פה חבירת אינטרסים. העם לא רוצה אותו, כי הוא לא מספק את הסחורה. ועד שהיה מישהו שמספק את הסחורה רוצה להרוג אותו. רוצה להרוג את יום אחד. השם לא רוצה אותו, כי הוא הרגיז אותו פעמיים. שתיים רעות עשה שאול, גם בפרק י"ג, גם בפרק ט"ו. לכאורה הכי מתבקש, שמואל חובר אל העם ואל הקדוש ברוך הוא, עושים פוטש, משאירים את שאול בחוץ, ובוחרים בחור יותר טוב. מה שמואל הולך עם המפסיד? ברור שהוא מפסיד, ומה יש לו ממנו? עכשיו תראו בט"ז פסוק א', ויאמר אדוני שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתי וימלוך על ישראל, ואני קרא לך שמן, לך אשלחך לישי בתלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. מה יש לך ממנו? ושמואל יושב כל היום בבית, לא באים אליו, לא שום דבר, מתאבל. כן, זה מזכיר לי, אנחנו מספרים שבשנת 83, הרי הרב עובדיה והרב גורן היו רבנים ראשיים מ-73. ואז החוק שעד, אתה, כמו בעולם הישיבות, אתה ראש ישיבה עד שאתה מת. כמו אצל הפיפיור. ואז המפדל, היה המון מריבות בין הרב גורן לרב עובדיה, למפדל עם הרס, הם רצו ככה משהו יותר נקי, אמרו חלס 10 שנים. מי נבחר אחריהם? הרב אברום שפירא והרב אליהו. ואז היו באים לרב עובדיה לשאול שאלות, אשתו הייתה פותחת, מסתכל. תלכו לרב שלכם, תשאלו אותו שאלות. אתה סוגרת. ככה חודשים. יום אחד הגיע אליו בחור נחמד, החברותה של הבן שלו, הבן 19. קראו לו אריה. אמר לו, כבוד עליו, בוא נעשה משהו. נעלים את הכלן של הספרדים. ככה קם השף.
מה, נועלים את הדלת?
היו באים, דופקים, יש לי שאלה, נפל בתוך הסיר של הצ'ון, אתה אומרת, לכו למרדכי אליהו תשאלו אותו. אתם לא רציתם את הרב. אתה תורק את אישה של הרב עובדיה, ככה מספר, אתה תורק את הדלת, אתם לא רציתם אותו, הוא היה בפגיעה עצומה ולא ראה אף אחד. פתאום בא החברותה של הבן שלו, אמר, בוא נקים, נרים את הקרן. ככה קם שס.
תחזיר את הרב שלו.
זה סיפור, זה אמת. שמואל יושב שם בבית, הוא לא מוכן לראות אף אחד. החלום הגדול של רוחמת. במובן מסוים, הקימו את שס כדי לאפשר לרב עובדיה להמשיך להיות הרב הראשי. זה הסיפור. והוא עדיין הרב הראשי. הצליחו. ולא הרב מצגר, הוא הרב הראשי. הוא הכשיר את הגיורים בצהל, אף אחד אחר.
חכם באשי.
הוא חכם באשי. עכשיו, שמואל פה נמצא בבית ולא קורה כלום, חייבים לחלץ אותו. והשם צריך בעצם לנהל איתו איזה מאבק, עד מתי, כך מלא קרנך שמן, והביזרי ביותר, וזה אין בפניכם, הוא אומר לו, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, החלום הגדול שלו, כן, הולך להרוג אותו. שזה נורא, הוא מתאבל עליו, שנים, אבל כשהשם אומר לו, לך תמשך את החבר היותר טוב, אני רוצה מישהו יותר טוב, הוא אומר איך אני אלך, הוא יגמור אותי. איזה מין מערכת יחסים זאת? מה קורה פה? מה קורה? אם הוא כזה גאון וכזה סיפור מוצלח, לא יכול להיות שם פחד שאהוב אותך. ואם לא, למה אתה דבק בו? יש פה משהו שלא מתיישב עדיין. משהו בנאמנות הבלתי מוסברת של שמואל לשאול, הנאמנות המאוחרת, המוחמצת. כן, באיזה סלו מושן של כמה שנים, פתאום הוא נזכר ששאול הוא הסיפור. ולכן באמת אנחנו נראה שעם דוד שמואל, זה הסתייגות ככה, לא השם יראה ללבב, אבל שמואל רואה רק לעיניים, והעיניים שלו לא רוצות את דוד. אז פעם הבאה באמת נראה, אני אביא קטע מספר שנקרא אדיר במרום, שכתב רמח"ל, ספר נפלא, על עדרא רבא, ששם הוא מדבר, יש לו מאמר, על העניין של השם יראה ללבב, אדם יראה לעיניים. לא שזה יישב לגמרי את המצוקה האישית שלי עם ההתנהגות הזאת של שמואל, של מה הוא מוצא בו, חוץ מזה שקרה בין משהו. כלומר, אתה יכול להיות נאמן לאדם גם אם ברור לך שזה לא זה כבר. יש איזה משהו חזק שמתרחש ביניהם שלא ברור מה הוא. אבל לתחושתו, יש לו איזה אחריות, יש לו איזה בעלות על שאול. הוא שלו. דוד לא שלו. דוד הוא יותר מלא מסתדר עם השם בשביל שהוא יש לזה. ושאול לא מסתדר. דווקא במובן מסוים הכישלונות שלו מייצרים את הנוכחות של שמואל. כלומר, מלך חלש, הרב חזק. הוא בא אליו, אומר לו מה לעשות. לא מניפולטיבית, באמת פתאום.
צריך ללכת?
כן.
וואו, תרגיל.
מלך חזק בעצם קצת מאיים, נכון? זה עכשיו תמיד יש טענה, גם מימין וגם משמאל, אסור שיהיה ראש ממשלה חזק. אחרי זה עושה מבא לו, נכון? נאגף אותו מימין, נאגף אותו מהמרכז חברתי, תן לו שוויון בלב. נאגף אותו משמאל, נגיד לו מה עם הכיבוש. נאגף אותו מהסוציאל דמוקרטי. נאגף אותו מהדת, נושאים כיפל, כולם רוצים רק לאגף. נכון? אומר שמואל בעצם, ברגע ששאול חלש, זה בדיוק מה שאני רוצה. גם קיבלתם את מה שאתם רוצים, רציתם איך קיבלתם. גם אתם רואים שהם כמו נביא. שזה הסיפור. הנביא הוא החזק, ושמואל הוא בסך הכל המוציא והמביא. יהיה מישהו חזק. וברור שעכשיו קדוש ברוך הוא לא ילך כבר על איזה סיפור נפל כזה. לא היה מקום לשמואל. ובעצם שמואל מאבד הכוח. מי הנביאים אצל דוד? נתן, גד, שום דבר. לא מורגש. שיש מלך חזק, לא צריך עוד את הנביא, ופה בעצם זה המצוקה. שמואל רוצה לשמר את הנוכחות של הנבואה, הוא מרגיש שמלך טוב יכיל בתוכו את האיכויות האלה והנבואת האלה. ולכן, הוא צודק, הוא צודק. ועד היום אתה רואה ככה, נכון? שיש כוח עולה הוא לעולם על חשבון השני. אם זה דתי לעומת השלטוני, אם זה חוקתי לעומת אנשי הרוח. כלומר, יש מערכת שיפוט טובה, אתה לא צריך אקס-טריטוריות. כשהמערכת השיפוטית לא עובדת, אתה צריך כל מיני אקס-טריטוריות, בין דתיות, בין חילוניות. ולכן פתאום, בפרק ט"ז, מה שנראה שבוע הבא, אנחנו נראה עד כמה קשה לשמואל לוותר על עצמו. ויתור על שאול זה ויתור על עצמו. הוא מבין את זה מאוחר. התחלה הוא נלחם בו, ובאיזשהו שלב הוא קלט שהוא דווקא טוב. מתי הוא קלט את זה? כשהוא מתחיל להפסיד. אז הוא הולך איתו. עזר השם, נמשיך בשבוע הבא.